הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעזוק בנושא דימוי עצמי של הילדים. שיעורנו לרפואת ישי חיים בן חי הרחל, יצחק ברכיה בן בילה, אילה מלכה חיה בת רבקה, פייגה רויזה בת פרומת מלכה, חיה צירלה בת רסיה ודליה בת אורה. הרבה הורים מתלוננים שהילד שלהם סובל מדימוי עצמי נמוך. הוא מתמקד בעיקר בחוסר היכולת שלו, בגישלונות שלו. הוא מבטל את עצמו, הוא מבטל את ההישגים שלו. וככל שננסה לומר לו שהוא טוב, שהוא שווה, הילד מרגיש שהוא לא שווה. והילד פעם אחר פעם אומר, כמה הוא לא שווה, כמה הוא לא חכם, כמה הוא לא יעיל. הוא גם מוסיף ואומר, לא אוהבים אותו, אין לו חברים, כולם חכמים יותר ממנו, מוצלחים יותר ממנו. ולכן, הוא לא מזמין חברים, לכן הוא לא יוזם קשר. לכן הוא לא משחק עם חברים, לכן הוא נמנע מלהשתתף באירועים שנמצאים שם החברים שלו. הוא נשאר הרבה פעמים בבית, והוא באישן. הוא גם לא שבע רצון מעצמו. איך ההורים, כל דמות סמכותית, יכולה להשפיע על הילד לרעה ולטובם? לא פעם ההורים מתעלמים מההישגים וההצלחות הקטנות של הילד, וזה מהווה מרשם בטוח לערעור הביטחון העצמי של הילד. אין לו מוטיבציה להמשיך, לנסות ולהתרומם. הורים שבדרך קבע, לא רגישים לשיפורים הקטנים וההדרגתיים של הילד, מחמיצים הזדמנויות לגרום לילד להרגיש טוב עם עצמו. חובה על ההורים לזהות התפתחות קטנה וכל התקדמות קטנה, ולשבח אותה, ולעודד אותה, ולחזק אותם. המחמאות יוצרות הרגשה טובה. וכשהילד עושה מעשה טוב, הוא מקבל על המעשה הטוב מחמאה, מעשה טוב, בתוספת מחמאה, הרגשה טובה. הרגשה טובה מביאה את הנפש למסקנה שכדאי להמשיך באותו מעשה. ולכן, אדם גודל ומתפתח בחיים בהדרגתיות, וחשוב מאוד לפרגן לילד על כל התקדמות הדרגתית. ולמה? כדי לעזור לילד להפוך את ההתקדמות כחלק קבוע משגרת החיים של האדם, צריכים לפרגן. להחמיא, חשוב שהילד ייכנס למערכת של הרגלי חיים, של עלייה והתקדמות, של צמיחה והתרוממות. הרגל. כל קצת זמן, עוד לצמוח, עוד להתפתח. חשוב שהרגל החיים של האדם באופן קבוע ישאף לצמיחה. כמו שכתוב בתורה, שאמר אדם הראשון לבורא עולם, הרי שאכל מעץ הדעת, והיום האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ באוכל. אומרים רבותינו במדרש, בראשית רבה, אכלתי באוכל עוד. וזה פלא. אדם הראשון אומר, אכלתי באוכל עוד? הרי זוהי לכאורה חוצפה לומר כך. ולכאורה, אומר אדם הראשון, למה הוא אוכל מעץ הדעת? למה? מכיוון שהאישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ. מה התירוץ יש בכך? לכאורה, זו לא אמירה מועילה. יש בכך אמירה שבורחת מאחריות, מתנערת מאחריות, או מהחתם סופר. זה לא מדויק. בעצם, אדם הראשון טוען, טענה נכונה. האישה, אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מעץ. אז אכלתי, למה לא לקחת? הרי, קודם כל המדרש אומר שחווה סחטה את הפרי ועשתה מזה משקה. אם כן, הוא לא ידע שזה עץ הדעת, הוא לא ידע שאסור לאכול. והוא, אדם הראשון, שמח על אשתו, שהרי עד אחד נאמן באיסורים, בוודאי יכול לסמוך על אשתו, שנותנת לו לשתות הרי את האישה הזו, את השידוך הזה, עשה בורא עולם. אז למה שלא יסמוך עליה? עד אחד נאמן באיסורים? וגם אם נאמר שקשה, אמנם נכון אשתך אמרה לך, אבל למה לא בדקת את מה אתה שותה? שהרי גם בשוגג העץ הפרי משפיע על האדם, אבל עדיין יהיה קשה. הרי הרמב״ם בהלכות מעשר כתב בפרק י' כל תלמיד חכם נאמן ולא צריך בדיקה אחריו, וגם בניו ובני ביתו, אשתו ועבדיו, כולם כמוהו לא צריכים בדיקה אחריהם. כך שואל החתם סופר לגבי מה שאומר אדם הראשון. לכאורה הוא אומר טוב, הוא לא היה אמור לבדוק אחרי אשתו, שהרי האישה אתה נתת אותה. אם כן ודאי שהיא קשרה, אז ודאי שהייתי אמור להאמין לה. ויש תירוצים על כך, באור החיים ועוד. ואנחנו נמשיך הלאה. אדם הראשון אומר, אכלתי ואוכל עוד. למה אכלתי ואוכל עוד? אומר המדרש, שכך אומר אדם הראשון, אכלתי ואוכל עוד. למה לומר אכלתי ואוכל עוד? זה פלא. אדם הראשון עדיין עומד במרד שלו, הוא עדיין כופר, עדיין מתכוון לעשות עבירות, עדיין הוא אומר, אכלתי ואוכל עוד. איך זה ייתכן? אלא אפשר לומר כך, אדם הראשון מתוודה, הוא אומר, אכלתי, אבל הוא מתוודה, וידוי עמוק, לא רק שאכלתי, אלא כל מה שאכלתי זה לא היה נקודתי, חד פעמי זמני, אלא אכלתי והתכוונתי לאכול עוד הרבה, היה כאן מהלך, התכוונתי לאכול הרבה מאוד, התכוונתי להיכנס למהלך של האכילה, זו הייתה אידיאולוגיה, לא רק אכלתי חד פעמי, אלא מטרת האכילה שאכלתי הייתה, כדי שאוכל עוד, עוד ועוד, זה היה המהלך, ולכן כעת בזמן הזה, האדם הראשון מתוודה לבורא עולם ואומר, מצטער, חטאתי, על מה הוא מתוודה? מטרת הוידוי היא להגדיר במדויק מה היה החטא כדי שאדם יתחרט על כך. מטרת הוידוי היא להצטער על העבר ולמנוע נזקים ועבירות לעתיד, ולכן אומר אדם הראשון, חטאתי בעבר. אז בעבר כשחטאתי התכוונתי להמשיך לעשות חטאים עוד ועוד, לריבוי זמן. חטאתי אז, אכלתי, והתכוונתי לאכול עוד. ועל זה אני מבקש סליחה, על זה אני מתוודה. בעבר התכוונתי להפוך את זה לאידיאולוגיה. אם כן יש כאן וידוי, אכלתי ואוכל עוד. זו הייתה הכוונה. זו משמעות הוידוי? זה פירוש אחד? פירוש נהדר? כך אומר הגאון רבוך מודחי אזרחי. פירוש נוסף, אומרים בעלי המוסר והחסידות. האדמור מקוסק אמר פעם שהוא רוצה לפספס פעם אחת תפילת מנחה. למה? כדי שאחר כך תפילת ערבית תהיה עם מלוא המרץ וההתלהבות. אבל הוא מפחד. שמה הוא עתיד להתרגל, שלא להתפלל מנחם, כי זה כוח ההרגל. האדם עושה מעשה פעם אחת, ופעם שנייה הוא חושב שקל להתנתק ממנו, אבל מעשה הוא לא רק מעשה, הוא כבר הופך להיות הרגל. כך אומר אדם הראשון, אכלתי, חשבתי שזה יהיה חד פעמי, אכלתי אבל אוכל עוד, לא מרוע לב, אלא מכוח ההרגל. גם אם האדם חושב לעשות עבירה לזמן קצר באופן חד פעמי, זה לא מדויק. ולמה? בגלל שהאדם נגרר ומנוצח על ידי ההרגלים שלו. לכן עבירה גוררת עבירה, מצווה גוררת מצווה. הרגל זה כוח חזק, כוח אדיר. לכן אמר האדם הראשון, רק רציתי לאכול באופן חד פעמי. אבל התברר לי שאכלתי ואוכל עוד. חשבתי שזה אחד פעמי וזה זמני, אבל פתאום נפלתי והגעתי למסקנה שמדובר כאן על כוח ההרגל, שהוא חזק מכוח ההיגיון ומכוח הסברה. כי עבירה גוררת עבירה, כמו שאומרת המשנה פרקי אבות פרק ד', וכשאדם עושה עבירה, העבירה היא תמיד יותר מעבירה, בגלל שאכלתי ואוכל עוד. האדם עושה חטא וזה מגיע להרגל. זה מה שאומר אדם הראשון. אני מצטער שאכלתי ואני עוד יותר מצטער שאני כבר כעת יודע שאוכל עוד ולא אצליח לשלוט על כוח ההרגל הרע שיש לי. זו הטעות של הרבה בני אדם שאומרים, אם מחר אעשה שינוי. מחר לא תעשה שינוי ומחר יהיה עוד יותר קשה מהיום. למה? מכיוון שאתה אומר לעצמך שמחר אתה תשתנה, אם כן היום אתה אמשיך בהתנהלות לא נכונה. אם כן זה, נעשה עוד הרגל. אז מי שאומר מחר הוא ישתנה, יש יותר סיכוי שמחר הוא לא עתיד להשתנות. אדם הראשון אומר, אני מצטער שאכלתי ואוכל עוד. זה שאכלתי, אני מצטער, רק לא ידעתי שזה גם יגרום לי לרצות לאכול עוד. עשיתי מעשה וכעת התרגלתי. כשאדם מתחיל לוותר לעצמו, בהרבה מקרים זה לא אירוע נקודתי. אין להתחילתו של תהליך הרגלים שליליים. אם אכלתי זה כבר יגרור ל... ואכלתי עוד. לכן חשוב כל כך לשמור על הרגלים חיוביים ושליליים, ולא לוותר לעצמנו ולחשוב שמוותרים רק פעם אחת וזהו, מכיוון שזה רק נראה פעם אחת. כעת בואו נחזור לילדים. חשוב לפרגן על כל התקדמות ולו הקטנה ביותר. למה? מכיוון שזה מרגיל ילדים להתחיל מהלך של עלייה, של צמיחה, של התקדמות. העיקרון הוא למקד את הילדים בשיפור הדרגתי בחיים. שהרי כך אפשר בחיים להתקדם רק באופן הדרגתי. הדרגתיות היא התהליך המהיר ביותר שישנו. אין תהליך מהיר יותר מאשר הדרגתיות, ולכן חשוב להחמיא, לפרגן, לעודד, בכל הזדמנות שאפשר לתפוס את הילד כשהוא משתפר, כשהוא משתדרג, ולו במעט להחמיא, לפרגן, לעודד. בואו ונראה רעיון נהדר. התורה בספר בראשית פרשת נוח אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, עשה לך תיבת עצי גופר. אומר המדרש, מהי אותה תיבה? היה מונח בבית הסוהר, והיה צועק ואומר, הוציאה ממסגר נפשי, ולא הרשה לו הקדוש ברוך הוא עד 12 חודש. וכך מופיע במדרש, מספרים רבותינו, מרוב צער שהיה לנוח שם, נדדה שנתו מעיניו, האכיל ביום מי שצריך לאכול ביום, והאכיל בלילה מי שצריך לאכול בלילה, ולא היה מנוח כלל מרוב שהיה לו צער. שואל על שייך הקדוש, שואל בעל התפארת יונתן, שואל בעל הקרן דוד, למה אז כך הציל הקדוש ברוך הוא את נוח? האם לא היה אפשר להציל את נוח בצורה אחרת? למה דווקא לנתק אותו מכל העולם ולשים אותו בתוך התיבה? עד שנוח אומר, הוציאה ממסגר נפשי. בשם ישמואל הוא אומר רעיון נהדר. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר, כינים תעשה לתיבה. תעשה לתיבה, תיבות תיבות, חדרים חדרים. אמר רבי יצחק, מהכן הזה מתאר את המצורע? גם התיבה שלך מתארת אותך. אם כן, התיבה היא כפרה לנוח. כמו מה? כמו המצורע. אומר השם ישמואל, למה נוח צריך כפרה כמו מצורע? מה הקשר בין נוח לבין המצורע? אלא, אומר הזוהר הקדוש, שנוח לא התפלל על בני דורו. לכן נקרא המבול מי נוח. יש מדרשים שמאשימים כביכול את נוח שלא הוכיח את בני דרום. אבל מצד שני, כתוב במדרש, כרוז אחד עמד לי בדור המבול, זה נוח. כן, הוא הזהיר את בני דורו, הוא בנה תיבה. כל מי שהתקרב שאל מה זה, הוא אמר, עוד יהיה מבול אם לא יחזרו בתשובה. ובכל אופן, הוא לא מספיק הוכיח, הוא לא מספיק דיבר, הוא לא מספיק הניע את האנשים לכיוון טוב, לכיוון חיובי. ואומר הזוהר הקדוש, כמו שיש צרעת שבא על חטא לשון הרע, כך יש גם כן חטא כאשר האדם הוא לא מדבר דברים חיוביים שהוא יכול לדבר. הוא יכול לעודד, הוא יכול לפרגן, והוא לא עושה. אם כן, גם הוא בהיבט מסוים כמו מצורע. וכך נאמר לגבי נוח, היות שנוח לא מספיק דיבר בצורה טובה וחיובית, מעוררת האנשים לתשובה, לכן, הוא נהנש להסתגר בתוך התיבה כמו המצורע, כי הוא לא מספיק דיבר טוב. ומצד שני אומר בעל האמה ינחמוני, מצינו אצל נוח שהמדרש אומר עליו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, לכן בוא אל התיבה. אומר נוח, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. למה רק ברוב חסדך אבוא ביתך? כי למה נכנסתי אל תוך התיבה? בגלל שקראת לי צדיק, אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, בגלל שפרגנת לי, בגלל שעודדת אותי, בגלל שחיזקת אותי בורא עולם, לכן נכנסתי לתיבה. כמה חשובות הן המילים הטובות, לעודד, לחזק, למקד את הילד בשיפור הדרגתי. כי זו הדרך בחיים, להתרגל להדרגתיות. נקודה נוספת, סור מרם. אסור לומר לילד, בגילך? אתה כבר אמור לדעת לעשות כך וכך. לדוגמה, בגילך אתה אמור לדעת לסדר את החדר. בגיל שלך אתה אמור לדעת לשחק בלי לבכות. בטח לא השוואות עם אחים אחרים. אחיך, בגיל שלך, כבר היה מצליח ללמוד לבד, למה אתה לא? כי לכל ילד יש את מסלול החיים שלו, את הקצב שלו, את הסגנון שלו, ולכן לזרז ילד להתפתח, כן, אבל לזרז אותו להתפתח מעבר למה שהוא יכול? לא. לזרז אותו ממקום בריא, זה כן. ומה הכוונה מקום בריא? ומה הכוונה מקום לא בריא? מקום לא בריא, ניסיון, לזרז את הילד. ממקום לא בריא, הכוונה היא כשמנסים לזרז את הילד לעשות, בגלל שהוא לא בסדר, הוא לא עומד בקצב ההתפתחות שההורים מאמינים שהוא אמור להתפתח, שהוא אמור להתקדם, ההורים משווים אותו למישהו אחר, ואז הצמיחה מגיעה עם מקום של קנאה, לחץ, מתח, לא צמיחה בריאה. מהי ההגדרה של צמיחה בריאה? התשובה היא, ההגדרה של צמיחה בריאה היא זה כשהילד רוצה לצמוח, וגם אם לא לגמרי רוצה, אבל אחרי שהוא פועל והוא עושה, הוא מרגיש טוב עם עצמו. אם לדוגמה מודדים ילד, לנסות ללמוד או לסדר חדר, והילד אולי בהתחלה לא רוצה, אבל אחר כך הוא כן עושה את זה, ואז הוא מרגיש טוב עם עצמו. האדם לעמל יולד. זה טבע אצל האדם שהוא אוהב לפעול, לעשות. כי המעשה שבעיניים של ההורים הוא נכון לעשות, זו מטרה שמנסה הילד להגשים. למרות שבהתחלה קשה לו התחלות קשות, אבל אחרי שהוא יעשה, הוא יהיה מסופק מעצמו. אבל עם הגדרת השגת המטרה והגשמת הרב שההורים רוצים והציבו לילד, זה רק בשביל לא להיות רע, אם זה רק בשביל להיות כמו אח שלו, הילד לא מזדהה ולא אוהב את המטרה. אם כן, זה יעורר שנאה וסלידה מהמעשה. זוהי צמיחה והתפתחות לא בריאה. אין כאן סיפוק. העשייה של הילד לא מתוגמלת. הוא לא יגשים ייעוד ותפקיד. הוא לא יתפתח. המשמעות של מה שהוא עשה זה רק לא להיות רע. רק לא להיות נחות. לא להיות פחות מאח הגדול. לא להיות רע. הוא במתח. הוא בלחץ. היות שהוא במתח, הוא בלחץ. כל מטרת העשייה היא להרגיע את המתח והלחץ. עד שיום אחד הוא יגיד, מה לי למתח וללחץ, ולנסות להרגיע את זה. בוא נצא עם מעגל הקסמים הזה, אם כן, אני לא רוצה בכלל כלום. מצד שני, כאשר זה מגיע עם מקום בריא, הכוונה היא, לא משווים אותו ואומרים לו, אתה לא בסדר, ואתה לא יעיל, ואתה לא כמו אח שלך, אלא אומרים לו, תעשה, כי צריך לעשות, לא עם מקום מלחיץ, מותח, שמטילים דופי באישיות שלו, באופי שלו, במי שהוא. אלא כן מצפים שהוא ישתפר, ישתדרג. ואז מהמקום הזה, כשהוא פועל וכשהוא עושה, אמנם בהתחלה יכול להיות שיהיה קשה אדם לעמל יולד, אבל בהדרגתיות הוא גם ירגיש את ההרגשה הטבעית שאמורה להיות לאדם, שהוא נהנה מעמל, כי אדם לעמל יולד. נקודה נוספת. לא נכון לדבר על הבעיות של הילד מול הילד. לפעמים הורים מדברים מול הילד, או על ההצלחה של שאר הילדים, ודווקא על הכישלון שלו, ומדברים על הכישלון שלו מול כל שאר בני המשפחה. ובכך, מייצרים לילד את תדמית של הזהות של הילד הנכשל. כך הוא רואה את עצמו. הוא לא מוצלח, הוא נכשל. זוהי התפיסה שלו כלפי עצמו. ומחקרים מוכיחים שוב ושוב, שהיכולות של התלמידים והילדים, היכולות של הילדים, של התלמידים, מושפעות במידה רבה מהזהות שמפתחים עבור עצמם, כתוצאה מהאמונות שהדמויות הסמכותיות מעבירות להם על האינטליגנציה, על היכולות שלהם. מחקר מפורסם נאמר לקבוצת מורים שתלמידים מסוימים בכיתות הם מחוננים וצריכים להקפיד שימשיכו כך להתפתח. ושאר הילדים הם רגילים, הילדים שנאמרו, עליהם שהם מחוננים, הם לא באמת היו כך, אבל היות והמורים האמינו שהם כאלה, הם היו יותר סלחניים כאשר הם עשו טעויות. הם היו יותר מפרגנים כאשר הם הצליחו. כי התפקיד של המורים היה לשמר את המצב הזה. ואז הם תויגו כתלמידים טובים, היות שהייתה להם תחושת ביטחון שהם באמת טובים. והתחושה הזו נוצרה באמצעות אמונה לא נכונה של המורים, ובכל אופן, זה הוביל להצלחתם של התלמידים. אפקט הפיגמליון. השפעת העיקרון הזה היא לא מוגבלת לתלמידים, אלא בכלל ביחסי אנוש. הרבה תגובות של האנשים האחרים אלינו נשלטות על ידי האופן שהם תופסים אותנו, שהם רואים אותנו. ובהרבה מאוד מקרים זה לא קשור לאופי האמיתי שלנו. וזה התפקיד שלנו כלפי הזולת, לא לראות את הזולת בכלכלתו. ששום אדם לא יהיה בעינינו כרשע, אם כמובן הוא לא ראוי להגדרה הזו. אלא להתייחס אליו טוב, אולי אפילו טוב יותר ממה שהוא, ובכך ניצור את הטוב הזה. ולמה? התשובה היא, מכיוון שבני האדם התנהגו באופן עקבי בהתאם לנקודת המבט שלהם על עצמם. בין אם מדובר בזווית ראייה מדויקת, ובין אם מדובר על זווית ראייה לא מדויקת, זה כבר לא משנה. אחד הכוחות החזקים ביותר בבני האדם זה הצורך בעקביות, ולכן בני האדם באופן עקבי הסתכלו על עצמם באותה צורה. לדוגמה, אם האדם רואה את עצמו ככישלון, הוא מראש לא ילמד כל כך הרבה, הוא לא ישקיע כל כך הרבה. אם האדם רואה את עצמו כאדם מצליח, מראש הוא ישקיע יותר ממה שאולי נראה כיכול, ובכך הוא יגלה כוחות יותר ממה שהוא חשב שיש לו. למה? מכיוון שהאדם פועל כפי שהוא רואה את עצמו. זוהי הזהות שלו בעיני עצמו. זוהי התפיסה שלו בעיני עצמו. אם האדם אומר שהוא סובל מקושי למידה, בהרבה מאוד מקרים זוהי נבואה שמגשימה את עצמה, זה לא תמיד מדויק, וגם אם זה מדויק, זה לא תמיד כל כך בר השפעה, אלא זה גם תלוי איך האדם רואה את עצמו. אמנם נכון, יש לו קושי למידה מסוים, במקום ללמוד ברמה 1 עד 10 ברמה 10 או 8 כמו כולם, הוא לומד ברמה 6, אבל הוא רואה את עצמו ברמה 4, כי כך הוא מגדיר את הקושי הלמידה שלו. אם כן חשוב כל כך שהילדים תהיה להם זהות חיובית שלהם כלפי עצמם. על בסיס זה, בואו ונראה רעיון נהדר שמופיע בספר בראשית פרשת ויצא לגבי החלומות של יעקב אבינו. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בסולם שרואה יעקב בחלום. מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא לאבינו יעקב את השר של בבל עולה 70 שנה ויורד, של מדי עולה 50 שנה ויורד, של יוון עולה 100 שנה ויורד, של אדום עולה ולא יורד. באותה שעה היה ירא יעקב אבינו ואמר, שם על השר הזה אין ירידה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. אפילו אם אתה רואה אותו עולה אצלי, עד כיסא הכבוד משם אני מוריד אותו. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב כעת, יעקב אתה, תעלה אתה, באותה שאני תראה יעקב לעלות על הסולם. אמר יעקב אבינו, כשם שלאלו יש ירידה, כך לי לאחר מכן תהיה ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אם אתה עולה אין לך ירידה. לא האמין ולא עלה. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אם עלית ואמנת, לא הייתה לך ירידה לעולם. אלא הועיל ולא האמנת, הרי בניך משתעבדים בארבע מלכויות בעולם הזה, במיסים, בארנונה, ועוד השתעבדויות. כך מופיע בתנחום הפרשת ויצם. מה למדנו? אומר בעל הברכס מרדכי רעיון נהדר. יעקב אבינו אומרים לו, תעלה, תעלה, אתה לא תיפול. רק אומות העולם, בבל, מדע, יוון, אדום, עולים ויורדים. יעקב אבינו, אם אתה עולה, אתה לא יורד. לא האמין, לא האמין בכוחות, אם אפשר כך לומר, כך אומר המדרש. להבחין יעקב בהבדל בינו לבין 70 אומות העולם. בבל, יוון, מצרים, אדום, כולם התרסקו. יעקב שונה. הוא מסוגל להישאר בדרגתו. למה? כי הוא שונה. הוא לא מהות של חומר, חומריות, ארציות, גשמיות. יעקב אבינו הוא שמיים, שמי שמיים. אם יעלה, לא ירד. והטעות הזו, כפי שאומרים רבותינו במדרש, הכל כמובן לפי דרגתו של יעקב אבינו ראשונים כמלאכים, אם היה עולה, לא היה יורד. אבל כעת שהוא לא עלה, אז הוא בעצם אמר שהוא כמו כל שאר האומות. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה כמו כל שאר האומות, אז תהיה משועבד להם. כך אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות. לגבי שמשון הגיבור שהיה בתוך העם הפלישתי הלועג לו, הצליחו להשתלט עליו, הצליחו להכניע אותו. שמשון הגיבור צועק מקירות ליבו שהקדוש ברוך הוא אך הפעם יעזור לו, שייתן לו כוח, שייתן לו כוח שמי מי לקחת את עמודי הארמון, להסיד אותם ממקומם כדי שכל העמון ייקבר מתחת להריסות הבית המרוסק. ויקרא שמשון אל השם, ויאמר אלוקים, זוכרני נא, חזקני נא, אך הפעם הזה. והתפילה מתקבלת. אבל אומרים רבותינו, אם שמשון כבר מכיר את הכוח של תפילה, נהדר, אבל למה התפללת תמות נפשי עם פלישתים. היית צריך להתפלל שימותו רק הפלישתים ואתה תנצל. למה לא ציפית והתפללת ליותר מכך? שמשון הגיבור, היית צריך להתפלל יותר, אבל מה שהתפללת זה קיבלת. למה? כי לא שאפת, כי לא האמנת. כי הכוחות של האדם הם יותר ממה שחושב האדם. פתגם יפה אומר, אל תיתן למי שהיית אתמול להגביל את מי שאתה יכול להיות מחר. האדם הוא יותר ממה שנדמה לו. והוא צריך להוליד את עצמו את מי שהוא יכול להיות. האדם יש לו כוחות אדירים. והגמרא מסכת מכות בדף י' אומרת, בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. זו הייתה התביעה על יעקב אבינו. למה לא האמנת? אם היית מאמין, היית יותר מאשר כל שאר האומות, היית עולה ולא יורד מאותו סולם. אבל היות ולא האמנת, אז אם כן, אתה תהיה ברמה של אומות העולם, ולכן תהיה משועבד להם. עד שתבין שזה בלתי אפשרי, ואז תתרומם, הפעם זה יהיה בעל כוחך. כך הוא הכוח האדיר שצריך האדם להאמין בעצמו, וכך העוררים בילדים שלהם. מכאן לנקודה נוספת. אסור להביע מורת רוח ותסכול. אם ילד מקבל, לדוגמה, 80 במבחן. כי התסכול, למה אין 100 במבחן? עלול לגרום להפוך את הילד למי שמקבל 75, לא למי שמקבל 85. ולמה? התשובה היא, מכיוון שבפעם הבאה, הילד ירגיש מתוסכל ולחוץ, ואולי הוא כן יקבל 85, אבל הוא יהיה לחוץ, הוא יפתח חרדות, מתחים, שרק אם מקבלים ציון טוב, אז שווים. אם לא, אני לא שווה. מה שמוביל את הילד להרגשה בלתי פוסקת, או בכל אופן הרבה מאוד זמן, של מתח, לחץ, אני שווה, אני לא שווה. כמובן שזה לא יקרה אם פעם אחת ההורים יעירו לילד, אבל אם באופן קבוע ההורים יעירו לילד, אז כן. המתח הזה עלול להוביל את הילד להרגשה מתמדת, שהאם אני יעיל? האם אני שווה? יש פער בין המצוי מי שאני לבין הרצוי מה שההורים שלי רוצים ממני? אם כן, זה מוביל את הילד להרגשה של מתח לא פוסק. מתח לא פוסק גורם לילד ולכל אדם לנסות להגיע לשלווה, לרוגע, לברוח מהרגשת המתח. ואם האדם רוצה לברוח מהרגשת המתח, הילד גם יכול לנטוש את הכל ולומר, זהו, אני לא יכול לחיות יותר עם המתח הזה. ובשביל לסלק את המתח, יכול הילד להעדיף לוותר על הכל ולומר אמירה גלויה, וברורה או סמויה ולא ברורה. משהו בסגנון של, זהו, תפסיקו לצפות ממני, אני בכל אופן לא שווה וזהו, מכאן ואילך אני לא שווה, ולכן אני לא מביא, לא 80, לא 85, גם לא 70, אלא פחות. היות שהציפיות של ההורים כבר לא בריאות. ציפיות של הורים מהילד זה דבר נהדר, חובה. זה מה שמעניק משמעות לילד שכן הוא חשוב, מצפים ממנו. הבעיה היא כשהציפיות הן כבר מעוררות מתח. מה הכוונה ציפיות שמעוררות מתח? ציפייה שמעבירים מסר לילד שאומר, אם אתה מצליח אתה שווה, אם אתה לא מצליח אתה פשוט לא שווה. אם כן, מימוש הציפייה של ההורים אצל הילד נתפסת כמלחמת קיום. האם אני ראוי לחיות או לא? האם אני שווה או לא? האם אני ראוי לאהבה או לא? היות והילד כך מרגיש עודף מתח. המתח הזה לא מאפשר לילד ליהנות, לשתף את הלב בהרגשת הצמיחה וההתפתחות. אם כן, הילד לא משתף את הלב, ויש כאן חובת האיברים ולא חובת הלבבות. יש כאן נפש פועלת מתוך לחץ, נפש שלא נהנית ולא מרגישה טוב בתוך העשייה. וגם כשמגיע הילד להרגשה חיובית, גם אז הילד לא נהנה, לא מרגיש סיפוק, אלא רק אומר לעצמו, סוף סוף, אני כבר לא לחוץ. אם כן, אין כאן תחושת סיפוק. אין כאן תחושת הנאה מהתהליך, מהעשייה, לא רק הדרך אל האושר, אלא האושר שבדרך, ואת זה אין לו. אין תגמול, אין סיפוק. אם אין תגמול לילד מההתקדמות, הוא לא ירצה להתחיל את תהליך הצמיחה, ואם הוא ירצה להתחיל, זה לא בגלל שהוא רוצה, אלא כי אין לו ברירה, העיקר לא להיות במתח ולהרגיש שהוא לא שווה. ואז בהדרגתיות הילד הזה יחפש את השלווה, הידי בריחה ממנגנוני המתח ובריחה מהציפיות של ההורים ממנו. אם הילד במתח, אתה לא טוב, אתה לא שווה, אומרים לו הדמויות הסמכותיות. תביא ציונים טובים יותר. הניסיון להשתפר, הניסיון להתקדם, להביא ציון טוב יותר, לא גורם להרגיש טוב.
אלא רק מפחית את המתח. אם כן, אין כאן גדר של סיפוק והרגשה טובה, מה שיוביל לעשייה, מה שיוביל לצמיחה, מה שיוביל לעוד. יש כאן עשייה שהיא רק לסלק את המתח. אם כן, אין כאן הרגשות טובות ומתגמלות, אם כן לא תהיה צמיחה, אם כן אין הזדהות עם הרצון להתקדם ולהצליח, אם כן, יש כאן לחץ מיותר, צמיחה לא בריאה. לפעמים ננסה לגרום לילד להרגיש רע, אם הוא מביא ציון, לדוגמה, 80. אנחנו לא נצליח לגרום לו להגיע ל-85 ממקום רגוע, אלא הוא מרגיש שאם הוא לא מושלם, זה לא כדאי. מה שירגיל אותו להתאכזב בחיים שלו, לא לדעת לייקר ולכבד ולהעריך את החיים, כי מה שלא מושלם לא כדאי, ואין מושלם בעולם, אם כן הוא מועל לחיות חיים קשים ביותר. ובוודאי שחיים בסגנון של איזו עשיר השמח בחלקו, זה לא יהיה מנת גורלום. למה? מכיוון שאם זה לא מושלם, זה שום דבר. כך המוח שלו חושב בטעות. דבר נוסף, חשוב לתת לגיטימציה לטעויות. זה בסדר לטעות מדי פעם. ולמה? מכיוון שכל תהליך של התקדמות בחיים כולל גם נפילות ומשברים, אי אפשר בלי זה שבע יפול צדיק וקם. זו לא מערכת שקורית מדי פעם, אלא זו מערכת שאי אפשר בלעדיה. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם, אומרים רבותינו בגמרא מסכת גיטין. ולכן הצמיחה של האדם כוללת את התכונה של התמדה למרות המכשולים. ולכן יש לא להיבהל מכישלונות ולהפוך את זה לנקודתי, לזמני, לחד פעמי. אל תראה את חברך בזמן כלכלתו. למה? כי כשאתה רואה אותו הוא חושב שהוא כזה, ואז הוא מאמין שהוא כזה, והוא משועבד לאותה תפיסה שלו על עצמו, ואז הוא מאמין שהוא רשע בעיני עצמו. וכאשר האדם מאמין שהוא רשע בעיני עצמו, אומר רשי, אומר הרמב״ם, בפירוש למשנה פרקי אבות, אל תרשע בפני עצמך, כי אם אתה רשע בפני עצמך, אז מה אתה חושב? לא יהיה רע בעיניך לעשות כל רוע, כי הרי בכל אופן אתה רע. כך אומרים בעלי החסידות, כי הלל רשע על תאוות נפשו. הלל רשע על תאוות נפשו, הפירוש הפשוט הוא שהאדם, כל דרך איש ישר וזך בעינה, והוא מאמין שדרכו היא ישרה והיא טובה, ולכן הוא מהלל את התאוות שלו, כי הלל רשע על תאוות נפשו. יש מי שיודע שהוא משועבד לתאוות, ויודע שהוא פועל רע, ועוד יש לו רגשות אשמה, ויש מי שהוא כבר מקולקל, נפש רשע יבטא רע, כך אומר שלמה המלך בספר משלי, והוא כבר מאמין שהדרך של רוע היא הדרך הישרה, או מי שלא חושב כמוהו, הוא העקום. זו המשמעות של כי הלל רשע על תאוות נפשו, הוא מהלל את זה. בעלי החסידות היו אומרים כי הלל, הלל היה ענב, הלל הוא ענב, וכשאומרים לאדם, מדוע אתה עושה תאוות? הוא אומר, מי אני? מה אני? הלל. הלל על תאוות נפשו, היות שהוא שום דבר, אז מה זה משנה אם הוא לא מקפיד על המצוות בהידור? מה זה משנה אם הוא לא מקיים מצוות בהידור? זו לא בעיה. ולכן צריך להרחיק ילד ממקומות בהם מעליבים אותו, פוגעים בו שוב ושוב, לא לאפשר לילד להיות חשוף מול מקומות שבהם הוא נפגע פעם אחר פעם. זה יעשה לו נזקים לפעמים לכל החיים, יותר מאשר צמיחה והתקדמות, וצריך להרחיק את האדם מהניסיונות. ובוודאי לא לומר גישה בסגנון של ככה הוא ילמד, ככה הוא יתמודד. הוא ילמד ויתמודד עם ניסיונות לרמה שלו, ולא עם ניסיונות של השפלות, ביזיונות פעם אחר פעם, הצקות בכיתה, בחברה, ודאי לא בבית. צריך להרחיק את הילד ממקומות כאלה. ניסיון שאי אפשר לעמוד בו. עוד נקודה. חשוב לעודד, לפרגן, לילד כשהוא פועל ומצליח. אחת הדרכים היעילות והמשמעותיות ביותר לשפר את הביטחון העצמי של הילד, לשפר את הדימוי העצמי שלו, לשפר את התפיסה שלו על עצמו שהוא מסוגל, שהוא ראוי ויכול להצליח, היא הדרך של להפגיש את הילד מול ההצלחות. אם ההצלחה שלו היא בציור בפאזל, ברכיבה על אופניים, בפעילות לא משנה מה שהוא עושה, חשוב לפרגן לו. יבוא ההורים ויאמרו, מה פתאום שנפרגן לו על זה שהוא בונה פאזל, או יודע לרכוב על אופניים, מה הקשר בין זה לבין הגדלות שהיינו רוצים שיהיה לו ברוחניות, בתורה ובמצוות? איך זה יוביל אותו להיות גדול בישראל, תלמיד חכם, ירא שמיים? איך זה ירומם אותו? והתשובה היא שחינוך לתורה וגדלות בתורה ובמצוות ויראת שמיים בין האדם למקום, בין אדם לחברו, זה נהדר וזה חובה, כיוון שחייב כל אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, כמו שכתוב באבות רבי נתן, ואבותיי זה אברהם, יצחק ויעקב, וככה צריכים הגברים לומר, ואנשים לומר, ובדעת תורה. רבי ירוחה אומר בפרשת שלח, שהכוונה היא מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי הגדולים של הדור, בדורו הוא אומר החפץ חיים. אז אם כן, בכל דור, גדולי הדור מחייבים את הדור, למה הם לא כמוהם? מכיוון שגדולי הדור גדלו בדיוק באותו דור שלנו. אז ודאי, צריך לשאוף ולהתרומם. יחד עם זאת, כאשר נעודד ונפרגן את הילד, נחזק אותו בפעילות שהוא עושה, בונה פאזל, משחק בלגו, מצליח כשהוא רוכב על אופניים, נפרגן לילד. למה? התשובה היא מכיוון שגם אם נפרגן לילד שהוא בונה פאזלים, אל דאגה, הוא לא ימשיך לבנות פאזלים עד גיל 80, זה יעבור לו. ואם נעודד אותו שהוא רוכב יפה על האופניים, זה בסדר, לא נגרום לו להיות רוכב אופניים בעתיד שלו, אין קשר. אבל הוא כן עד גיל 80 יהיה מושפע מהמחמאות והפרגונים של גיל צעיר שהוא קיבל מההורים שלו, שהוא הרגיש בנוח עם עצמו, הוא כן נהנה מההצלחות, הוא כן מרגיש נוח ונעים בתוך עצמו עם עצמו, וכיף לו, נעים לו, ואז הוא ירצה לעשות מעשים שיש בהם תחושה של הנאה ואתגר, ואז הוא ירצה לממש את מה שכל אדם אמור לממש, אדם לעמל יולד. כי האדם צריך לפתח את התכונה הזו, לנסות, להתמיד, לפתח את ההרגשה של הצלחה בעזרת התמדה, לפתח את ההרגשה של הצלחה בעזרת העשייה, ואדם לעמל יולד, ואדם הוא טוב והוא יעיל, וכשהרגשות והתכונות האלה, הרגשה של הצלחה והתכונה של התמדה, יהיו, אז כשהוא יגדל, הגדלות שלו כבר לא תהיה על פאזל, לא תהיה על אופניים, יהיה לו יותר דעת והבגרות תוביל אותו למקד את הכישרונות שלו, את הרצונות שלו, להצליח בעולם של ערכים, של תורה ושל מצוות. אבל בינתיים בואו נבנה אדם עם תחושת יכולת, עם רצון לעשות, עם רצון להצליח. אם יהיה לו את האמון הזה, לאחר מכן, כשיהיה אדם בריא בנפשו, נוכל לשדרג אותו להיות גם ירא שמיים. כך נוכל להסביר, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. קודם כל יהיה אדם בריא בנפשו, לאחר מכן, היראת שמיים תהיה מימד הבא. עם התכונות הראויות, אז הוא יגדל להיות ירא שמיים. לכן, אומרים רבותינו, ספר בראשית הוא ספר הישר והוא קודם לספר שמות. בספר שמות ניתנה התורה ובספר בראשית זה הספר שמיישר את האדם. לאחר מכן אפשר לקבל את התורה. ולכן, אומר הגאון מווילנה, כתוב על התורה, תיזל כתל אמרתי, יערוף כמטר לקחי. התורה היא כמו מטר. יערוף כמטר לקחי. לקחי זה לקח. לקח זה התורה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, לקח זו התורה. יערוף כמטר לקחי. התורה היא כמו מטר. אומר הגאון מווילנה, אם האדם הוא ישר, התורה תצמיח, אדם ישר מרומם וירא שמיים. אבל אם האדם הוא עקום בנפשו, התורה תצמיח, דמויות בסגנון של ירובעם, שהיה עצום בתורה, אבל רע לשמיים. לכן חובה לארגן לילד פעילויות, חוויות שהוא יצליח. יתאמץ, יהנה, יצליח. לא רק יחכה לדרך אל האושר, אלא יהיה לו גם את האושר שבדרך. פעילויות בתחום שבו הילד יכול להצליח, ירוממו אותו. נקודה נוספת איתה נסיים. חשוב שילד יעזור ויסייע למי שפחות ממנו, להרגיל ילד לעזור ולסייע. זה מחזק את מידת הביטחון והעוצמה של הילד, את תחושת המסוגלות של הילד. כך הוא מרגיש שהוא כן יכול לעזור, לסייע, לתרום ולעשות, וטוב עין הוא יבורך. הברכה היא בכך שהוא מאמין שהוא בר יכולת, שהוא יכול לעשות, שהוא מסוגל, והתפקיד הזה והעשייה הזו לא מכבידה עליו, אולי קשה קצת, אבל היא מרוממת את הילד בכך שמעניקה לו משמעות תפקיד, ייעוד ועוצמה. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.